להסביר שהלילה הזאת ליל פטירת מרן מחבר השולחן ערוך אותו תגן עלינו ובן יוסף קארו שהאיר ובהיר את העולם כולו בתורה הקדושה. זה אחד. והשני זה הגאון באותו דור הצדיק רבי משה אנשך מפרש התורה כולה, כתב חיבור על כל התורה כולה בשם תורת משה. שניהם פטירתם חל ביום י"ג בניסן. גם לא נשכח שהיום הזה, כמו היום הזה, המן הרשע הפיל את הגורלות, כמו שכתוב בספר מגילת אסתר. החודש הראשון הוא חודש ניסן, 13 בו. הפיל פור הוא הגורל לפני המן. ואז היה אחר כך זעקה גדולה, צמו 3 ימים, והקדוש ברוך הוא ענה אותם. תלו את המן למחרת חג הפסח. עכשיו נתחיל, ודאי התורה שאנחנו לומדים הלילה זה גם תורה של אותם הצדיקים שהזכרנו אותם. כתוב בפסוק, לב שימורים הוא לאדוני, להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה, שימורים לכל בני ישראל לתולדותם. בעזרת השם, לעוד שתי לילות, כל בית ישראל, מסביבים כולם מן השולחן. זו לילה רבותיי, לילה קדושה מאוד. לילה אחת בשנה, שהלילה נקראת יום. כל הלילות תדעו קשות קצת, ואסור להסתפר בלילה. אסור לזאת ציפורניים בלילה. התחילה לא מפרישים צדקה בלילה, כשאין עמי, אני חושב בבית רוצה להפריש צדקה, סתם, בלילה לא עושים את זה. רבנו אבי אומר שזה מתגרה עם הכוחות הדין, הם שולטים בלילה. אבל לילות שבת ולילות חגים אין דין. עכשיו נקרא, אסור לקרוא בלילה, לא קוראים נקרא בלילה. בלילה קוראים משנה, גמרא, הלכה, תלמוד, אגדה, זוהר. סופים לא נוהגים לקרוא בלילה. חוץ מנשים שאין להם מה לקרוא, אז אומרים להם לקרוא תהילים וכדומה. אבל בלילות שבת, לילות חגים ושבת, חוץ מחול המועד לא סופים. אבל ליל שבת וליל יום טוב מותר. ליל פסח, הזוהר אומר, הלילה הוא כמו יום. הגמרא אומרת, אין שימורים מול השם, 4 לילות יש שהיהם שמורים. לילה הראשונה בעולם, זו הלילה שנברא העולם, שנאמר, ויום אלוהים יהי אור ויהי אור, ויקרא אלוהים באור יום ולחושך כל הלילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זו הלילה הראשונה שהייתה בעולם, שממנה כל הלילות שבאו אחר כך. זו לילה אחת. לילה שני, אומרת הגמרא, היא אותו לילה שעקד, מחורת העקדה, שעקד אברהם יצחק בנו. ברור העיניו של יצחק, הוא ראה את המלאכים, ברור העיניו של יצחק, וכתוב, ויהי כי זקן יצחק, ותכננה עיניו מלאות, זה נקרא לילה, זה בא לילה לעולם. זה עכשיו דרוש נובד אחר כך עשיו, מהעניין הזה. ועשיו הוא מחשיך את העולם עם המעשים שלו. לילה שלישית זו ליל יציאת מצרים. ליל ט"ו בחודש ניסן, שבו יצאו אבותינו ממצרים. והוא הלילה הזה שימורים בכל בני ישראל ובכללותם, הגמרא מסכת פסחים אומרת, לילה השמור הוא בא מן המזיקים. זה לילה שאין בו מזיקים. לילה רביעית זו אותה לילה שיבוא משיח צדקנו אליהו הנביא יבוא פתאום באמצע הלילה ישמעו קולות וברקים אליהו אומר קומו אור ישנים מתרדים אתכם כולם רצים עם הפיג'מות ורצים איך אומרים היו כמה צדיקים שהיו הולכים לישון היו מניחים בגדים לידם אם יבוא משיח באמצע הלילה מיד ילבשו את הבגדים ויצאו הגמרא אומרת על רבי ענאי עליו השלום. רבי ענאי, לפני פטירתו, ציווה את בניו, אל תלבישו לי לבנים שלא יהיה אבל בן החתן בין האבלים, ולא שחורים שלא יהיה אבל בין החתנים, וכן הלאה. רבי ירמיה ציווה, אומרת שם הגמרא, שכשיקראו אותו, יקראו אותו עומד, עומד, כל מיני משקיעים, ציווה שיקראו אותו עומד, יעמוד מסעניים ברגליים, כמובן אפילו גרביים ונעליים ירגישו אותו. והעוון חותרי בידי והמכה ביד. אם עשה משיחה, ענה מעטן, וכאשר יבוא משיח, אני אהיה מוכן, לא אצטרך אפילו לנעון עליי, לא אצטרך לבוא שגדים, ואני מוכן, ומזומן יד לפי. והטעם שמעריך כותב, רבותיי, בכל שלישית נוהגים לשלוח את הדלת. אחרי ברכת המזון, ובסדר, מוזגים כל שלישית, פותחים את הדלת, אומר המעריך, לחזק את האמונה בביאת המשיח. שעלינו לדעת שהנה המשיח צריך לבוא. אז פותחים לנו אומר שפה חמק האלוהים אשר לא ידעוך והערכות של בשמחה לא קראו, כי אחר כעקוב את הלאו לשמו, ממשיכים את ההלל. דולנו השם דולנו, ממשיכים אותו לנו. וכן ההלל הזה שימו לב, ולב הסדר, זה דבר מאוד מעניין. קודם כל, זו לילה יחידה בשנה שיש בכלל הלל באותו לילה. אין לנו שום לילה בעולם שאומרים הלל. רק בלסדר. שנית, ההלל הזה הוא הלל גמור עם ברכה. ברוך אתה השם מלחמת העולם שפיצלנו על סיבן לגמור את ההלל, ואחרי זה בסיומו גם כן אומרים את הברכה שלו. זה בתפילה, אחרי תפילת עברית. מיד בסיום תפילת עברית, העמידה מתחילים הלל. כמו כל השנים. ואחרי זה אנחנו נוהגים, הולכים הביתה. עכשיו יש הלל בהגדה, הלל אחד שאומרים אותו בסוף ההגדה. אנחנו מספרים, אילו הוציאנו ממצרים, אילו, 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 על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת המקום עלינו, אבל אנחנו אומרים, לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל, לשבח, לפאר, לומר להדר, ומי שעשה לעבודנו אלינו כל הניסים האלו הוציאנו וכו' וכו', ונאמר לפניו, הללויה. אומרים הללויה, לא עבדי השם ואת שם השם. אני צריך להגיד את זה בכל רם. אפילו רבהם פלאסי כותב, מי שאומר בכל רם את ההגדה, מחפר על כל העוונות שעשה, בפרט עוון בניין מבריק, שבגלל זה, כאילו העוון הזה גורם צרות בפרנסה, אם יש לאדם צרות בפרנסה זה מזה, אם יש לאדם אויבים ושונאים זה מזה, אם יש לאדם שכנים שמצערים אותו זה מזה, אם יש לו ילדים שמצערים אותו מזה, אם אשתו מצערת אותו זה מזה, אם יש לו חולאים ויצורים זה מזה, מי אין לו, מי יכול להגיד שאין לו, זה העבור הוא גורם את כל זה, אויבי איש אנשי בטוב. אחד הדברים שאדם מחפר זה הכנות כעת לפתח, שאדם צורח בגופו, הלכת, אקחים, תנות, חפצים, לנקות את הבית, לתאר מהחמץ, כל זה זה האדם בכוחותיו שעושה מזיע, מחפר, ואמירת ההגדה וההלב בליל הסדר בכל זמן. עכשיו, הלב הזה הוא מחולק. אנחנו אומרים שני פרקים בהתחלה, שהם הלוויה לא עבדה השם וכו', חלמי שמענו מים, בצאת ישראל נמצאים בדעקון לעם מועצה, הייתה יודעה לקודשון של משלותיו, וזה מסתיקים שמה, ואומרים ברוך אתה השם, אתם חברם שגעלותנו ותאבותינו, כן השם אלוקינו, גאינו למועדים ותגלים באים וקטן ושלום, כולה ברוך אתה השם, גם ישראל שותים תפות לפניה. ואיפה אומרים את המשך ההלל? אחרי ברכת המזון, זה בכוס השלישית, בשפר חמתך, למה ככה? תגיד על זה, זה שלם, לאיפה חצי אומרים שני פרקים, ושותים את הכוס, הולכים עושים עדיין ואוכלים מצה ועושים סעודה, ואומרים ברכת המזון, אחר כך עוד הפעם ממשיכים את ההלל. למה עשו ככה? מסדר ההגדה, למה עשה ככה? ומסדר ההגדה, תדעו, זה היה תנאים. אומרים שזה רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא, ולמזל ולמזליה שכתובים בהתחלת ההגדה, הם תקנו לנו את כל הנוסח של ההגדה, ומי שמסתכל, זה לשון הגמרא ולשון הברייתא, משנה ומשנה וברייתא. אלא הטעם הוא רבותיי, ליצור בנו את האמונה שאנחנו צריכים להנחות לביאת המשיח. שהלב, אם היינו אומרים את כל הלב בהתחלה, אז מישהו היה בא ואומר, אתה רואה, אמרו הלב, פעם היה הלב. היום אנחנו במצב הזה שלנו, לא. לא. עמדנו הלל אז ולא גמרנו, ועכשיו לעתיד אנחנו נגיד עוד, יש עוד המשך. לכן חלקו את ההלל לשני חלקים להורות שיש המשך. תדעו, ככל שהאדם בלילה הזאת יהיה ער ושמח ויתפקד טוב ויקח את העניינים בידיים ויקרא את ההגדה בכל רם ויקיים את כל המצוות כמו שצריך, לפי זה האדם יכול לדעת איזה שנה תהיה לו השנה הבאה, עד פסח הבא. לפי שאדם מתנהג בלילה הזאת, כך יתנהגו איתו כל השנה. אדם צריך להיזהר, להימנע ממחלוקת, להימנע מדברים בטלים בלילה הזאת, להזמין עניים על שולחנו, להיות שמח, להיות עלים, ורק לדבר דברי תורה. מלילה קדושה מאוד מאוד מאוד, ומעלתה עצומה. כל הניסים שהיו לאבותינו היו בלילה הזאת. לכן נזכיר כמה מהם, לא שנספיק. עם אברהם אבינו לבד, כל הניסים שהיה איתו היה באותו לילה. מה אומרת, יש מדרש, סליחה. המדרש אומר שאברהם אבינו, לפני שנולד, על תרח לא היה מוליד. ואשתו של תרח הייתה אישה צדקת, שמה אמתלי בת חור נבו, לא אשתו של תרח, הייתה מתפרנסת הקדוש ברוך הוא, שאביד הבן. והנה, לילה אחת היו יוצאים כל היועצים של נמרוד הרשע מביתו של נמרוד, יצאו החוצה וראו כוכבים בשמיים יוצאים, כוכב אחד יוצא מצפון, נלחם עם כוכב שבא מדרום. אחרי זה פתאום יצא כוכב ממזרח, נלחם זה כוכב שבמערב. ועושים קרבות ביניהם הכוכבים, והם היו מבינים בכוכבים, באסטרולוגיה, הבינו שזה מורה על מלחמה, שינוי בעולם. פתאום יצא כוכב קטן אחד ממזרח, ובלע את כל הכוכבים האלה. והיו כלא היו. וכלו את הכוכבים אמרו, זה יבוא תרח, ידעו שהכוכב הקטן זה מביתו של תרח, ראו מביתו של תרח עלה. יוולד לו בן שילחם ויבלע את כל המלכים בעולם. כן היה. זה מתי היה המעשה, וליל הסדר, ליל פסח. ליל פסח הם ראו את המעשה הזה. ואז הלכו לנמרוד, סיפרו לו, רצה להרוג את אברהם אבינו, ולד אברהם. קרא לו, שלח לו ילד אחד של השפחה, חתך אותו לשניים, והוא החפיא את אשתו עם התינוק, עם אברהם אבינו, במערה 3 שנים, תחת האדמה. רואים מערה, איזה מערה? זה תחת האדמה כמה קומות. ושם, אחרי 3 שנים, יצא אברהם אבינו, ואז הכיר את הקדוש ברוך הוא לבד. זה היה אברהם אבינו. מעשה אחד. מעשה שני עם אברהם אבינו, היה מתי שבאו המלכים להילחם. התקיים החלום הזה. כל המעשה של הכוכבים מתקיים, שהפעם מלכים נלחמו עם החלישה, עמק הסידים, הוא ים המלח, שמה בעירות בעירות חמר, יצא אברהם אבינו באותו לילה, הלך להציל את לוט, שליך עפר, נהיה חיצים, שליך קש, נהיה קצות מצרר. הכל היה, אז לא היה אום שיגיד אסור נחלם, אסור זה, הכל היה, מה שאתה רוצה, כל הפצצות שבעולם נהיה בכלים שלו. והם זורקים עליו חיצים ובסרעות, מתהפך הכל לקש ולהפך. זה היה בליל הסדר. פעם שלישית, בזמן שהוא ירד למצרים, ולקח פרעה הרשע את שרה ממנו, שבא אותה אצלו, ושם אותה תחתיו, בא המלאך, הייתה שרה אומרת לו תקן, הוא בא לגרוע בזרה, המחזורך ומכן. כל זה היה בליל הסדר. ופעם רביעית, אבימלך גם כן לקח את שרה ממנו, שאנחנו רואים בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא הביא נגעים על אבימלך, כל גופו התמלא צרה. עד שאמר לו, הנך מת על האישה שלקחת והיא בעולפה. איך לקחת אישה כזאת, הביא אותה אל קבי. זה הפעם ניסים היה לאברהם אבינו בלילה הזאת. אחרי זה היה עוד נס, אם לא. תדעו שכל ביאת המשיח רבותיי תלויה בלילה הזה. בין הסדר. מה היה עם ביאת המשיח? הפעם הראשונה שאנחנו רואים בתורה, היה עם לוט. לוט הרשע, לוט היה רשע, עזב את אברהם אבינו, ורק התחבר עם סדום, אנשי סדום, רעים וחטאים לשם מאוד. מה עשה לוט? עכשיו נשמח לשער סדום. באו המלאכים אצל אברהם אבינו, מתי זה היה? בערב פסח הם הגיעו. והנה 3 אנשים ניצבים עליו, היה בארץ לקראתם, מפתח האוהל. הרי זה הלכו אצל לוט. הלכו אצל לוט לסדום, הלכו לסדום. הלכו לסדום, כשהגיעו אצל סדום, מה כתוב? מצות עפה ויוחדו. רש"י במקום אומר, מצות עפה, פסח היה. זה היה חג הפסח. אז הוא יושב שם, והביא להם את ה... בלילה באו כל האנשים מסביב הבית, ואת האנשים אשר פתח הבית יקרו בסנדלים ויצרו ליצור פתח כל צייר כדי לפתח. ולכן תראו בדל הספר אנחנו אוכלים ביצים קשות זכר לקורבן חגיגה, נוהגים לשים בהן מלח. יש אשכנזים מבשלים את זה כבר במי מלח עד כדי כך. אנחנו לא צריכים לזה, לא נוהגים לזה. שומחים ביצה קשה, שמים את המלח ואוכלים אותה. למה שמים מלח? זכר לאשתו של לוטי מתה בלילה הזה. אבל מה היה איתה? היא אינה הייתה צרה באורחים שבאו אצל בעלה. הלכה אצל השכנים ואמרה להם, אולי יש לכם להשאיר לי קצת מלח. אמרו, מה קרה שיהיה לך מלח? שמה את צריכה? מה אתם לא יודעים? בעלי באו אליו אורחים. ככה עשתה ואז התפרסם וכל העיר הגיעו מיד והקיפו את כל זהו, את כל הבית. אז בתצצה היא הסתכלה אחורה ותהי נציב מלח. חפש אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. שילם לה הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. לכן אנחנו לוקחים מלח קצת ושמים להראות, אנחנו לא ככה. אנחנו אמרנו כל דכפין יצא לאכול, כל דצריך יצא ויסח. נכנסנו, אנחנו מכניסים אורחים ואנחנו שמחים ואנחנו הלילה הזאת, אז אבל נותנים לאחרים גם כן לבוא ולהנות. זה היה העניין של, אמרנו, זה היה לא, גם כן היה באותו לילה. ומה היה באותו לילה? המשך. הרי אותו לילה הקדוש ברוך הוא גלגל גלגולים, שנעשה דבר שלקרוא לזה גילוי עריות, מי שקורא לזה גם לא מבין למה התורה מספרת לנו את הסיפור הזה. אבל זה יש סיבה לדבר. תדעו שביאת המשיח היא לא באה בצורה ישירה. היא לא באה בצורה גלויה, הכל בצורה עקיפה, וזה במסווה אחר. חושבים שזה טרף וזה טהור. חושבים שזה חס ושלום דבר טמא, וזה להפך, זה דבר כשר. שכן, בנות לוט יצאו, הם חשבו שהיה כמו שהיה במבול, שאין אדם בעולם. וכאן השקט אבינו יין, ונחיה מאבינו זרה. וככה עשו. ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן. אז טוב, באו, ואז מה יצא מהם? אחת מואב והשנייה עמון. למה התורה מזכירה את זה? מואב יצא מאוד דוד המלך, לרוץ המואביה. ועמון זה שלמה, נעמה העמונית, נולד שלמה. אז הרי נולדו, ומשיח תתקנו מהצאצאים שלהם, שהשטן לא יפריע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח את לוט עם הבנות, אז השטן לא היה שם, אמר זה משלנו, זה משיח לא מפה לא יבוא. והיה מה שהיה. אחרי זה היה שוב הסיפור השני, סיבוב שני עם תמר. גם כן, תמר ביהודה, בכוונה עשה את זה הקדוש ברוך הוא, וטוב מהשם יצא הדבר. אז נולד מזה פרץ. אחרי זה אצל בועז ורות, כנ"ל אותו דבר. הקדוש ברוך הוא סיבב סיבובים שהמשיח יבוא בדרך כזאת, כדי שהשטן לא יקטרג, לא ידע, לא יקטרג. אז הכל הלך. מתי היה הסיפור של דוד עם תמונתיו? בלב פסח. שוב, בלב פסח הקדוש ברוך הוא מתכנן איך לשלוח לנו את המשיח. תראו איזה לילה זאת. אגב יעקב אפילו, כמה וכמה עניינים היה לו בלילה הזאת. האחד, כל הסיפור בתורה, שהוא רבקה שומעת שיצחק מצווה את עשיו להביא לי אוכל, בטרם אמות, ערוך תברכך, תברכך לנפשך. ואז הוא קורא עם רבקה ואומרת, לך נא אל השדה וקח לי שני גדיי עזים. שני גדיי עזים, כנגד זה אנחנו אוכלים הלילה זכר לקורבן פסח, זה הקורבן, זכר לקורבן חגיגה. שתי קורבנות אתם עובדים, זכר לקורבן חגיגה זה הביצה, זה כנגד שני גדיי עזים, זה גדי אחד ועוד שתי. גם עבודנו אומרים, נתן לה שני גדיי עזים ביום הכיפורים, פעיל אחד השם ותעיל אחד לעם. זה השניים האלה. אחרי זה מה יש לנו עוד אחרי זה? היה יעקב אבינו שחצה את הירדן, בא לבן, רדף אחריו בהר גלעד, בא אליו הקדוש ברוך הוא בחלום, ולא יאריכן אמש אמר אליי, שבר לך מדבר עם יעקב מסור האמרה, יש לאל ידי לעבוד עם החברה. ככה אומר לבן. כל הסיפור הזה היה בלב פסח. בא בלב פסח הקדוש ברוך הוא בחלום את לבן והזהיר אותו. ושוב, יעקב אבינו חוצה את הדרך, הרי הוא שהה בדרך שנתיים. ויעקב נסע סוכות, הרי ולא בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. שנה אחרי זה בפסח, והכל חוצה את הירדן ומגיע לארץ ישראל, והוא שכח פחים קטנים, הוא חוזר להביא אותם. בא מלאך ועשה איתו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. כל זה היה בליל פסח. ויאמר השליח, הנה לא השליח, אתה כי אם דרכתני ויקרא שמו ישראל, ויאמר לא יעקב, תיאמר עוד שמך, כי עם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בטוחה. הנה זה, כאן זה היה בליל פסח עם יעקב אבינו. אחר כך, משה רבנו, ביציאת מצרים, הייתה יציאת מצרים, וגם כן היה לפסח, שזה אנחנו עושים לפסח. וכן עמדה הדרך, דבורה הנביאה, ועדה שם דבורה וברק מן אבינוח, ביום ההוא למור. שמיים נלחמו, הכוכבים ונסיבותם, נלחמו עם סיסרה. הכוכבים ונסיבותם, נלחמו עם סיסרה. מה היה אז? זה היה גם ליל פסח. ליל פסח בא סיסרא לביתה של יעל ונהרג בליל פסח. יצא היום זה שלא יוצא גם כן בליל פסח סיסרא. מי יצא ממנו? יצא ממנו רבי עקיבא. גיירו מבני בניו ויצא רבי עקיבא. עכשיו זה היה ליל פסח. הרי זה גדעון, גדעון השופט של ישראל, שהוא עשה את כל הדבר הזה של הגיזה והצמר. וזה הנס שהיה צליל שעורים, זה היה גם כן בלב פסח. אחר סנחרי מלך אשור עלה על ירושלים, רצה לעלות לחס ושלום להשמיד אותה, היה לב פסח, עשו קורבן, חיכה, עשו קורבן פסח, אחר בלילה יצא מלך השם והיכה. והאחרון חביב, זה בזמן אחשוורוש, אסתר המלכה, בלילה הוא נדדה שנת המלך, ויומר ואבי סדר הזיכרונות לזה הימים היו מקיים לפני המלך. המדרש מונה את כל הדברים האלה, יש עוד. הוא אומר בסוף, והלילה הזאת מסומנת ששת ימי בראשית גם להביא את משיח צדקנו. זאת אומרת, גם אם המשיח לא בא בליל פסח, אבל גוזרים בשמיים בליל פסח, מתי יבוא המשיח? לכן אדם רבותיי צריך השתדלות גדולה מאוד בלילה הזאת. לילה הזאת אמרנו סדר לכל השנה כולה. אדם צריך להשים הכרים הכי יפים, הכיסויים הכי נעים, כלים הכי מפוארים. מעריל היה מלא כספים, עוסק מה? היו באים גם גויים להגות ממנו, וגויים אולי המעריל, אין אמונה בגוי, אפילו פעם היה 90 שנה, היום היה אינפלציה, 150 שנה בכלל. אז הוא היה לוקח מהם משכון, משכון הזה כלי זהב, כלי כסף. כל הכלי כסף בכלי זהב היה מקבל מהגויים, היה שם על השולחן בליל הסדר. השולחן מיוחד ענק, מכוסה זהב וכסף. כך מובא בהלכה, אדם יש לו תכשיטים, יש לו כלים נעים, מה שיש לו מפואר, ישים בלילה הזאת, יכבד את הקדוש ברוך הוא. והוא מפני שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יורד מלמעלה, מפמריה של מעלה, באים להגיד שירה בליל פסח, כסני יעדי, אבל אין, אין, הלילה אין סירה, אין כלום, אין רמקולים, אין מוזיקאים, מה קרה אומרים? אומר להם, הלילה אנחנו אורחים. איפה אורחים? יורדים אצל ישראל. ואז יורד הקדוש ברוך הוא עם כל הפמליה שלו וכל הבתים של ישראל, ושומע את השירה, את ההגדה, את הזמרה שישראל מהללים ומשבחים, ואז עולים המלאכים ומפארים משבחים את הקדוש ברוך הוא, ואשרי האדם שזוכה שהקדוש ברוך הוא שומע את הקול שלו. ואדם יזהר מאוד מאוד בלילה הזאת להעביר אותה בקדושה ובטהרה ובדברי תורה ובאגדה בפירושים ובירורים כיד השם הטובה עליו. עכשיו זה אמרנו לגבי הלילה הזאת. עכשיו נחזור נגיד כמה הלכות קצרות כיוון שהזמן דוחק בנו. השולחן ערוך כותב, אמרנו היום הפטירה שלו כותב, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי לקדש מיד כשתחשך. אדם צריך להשתדל שכבר בערב פסח, לפחות השנה בחן ערב שבת, אז צריך להזדרז יותר. מיום שישי בצהריים כבר יכין את השולחן עם המלפא, עם כל מה שצריך ועם הכלים על השולחן. חוץ, יין, לא יזוג אותו אחר כך, וכן, חרוסת, דברים כאלה ישיר ואחר כך לנהלה. אבל ההכנה של המקום וכל הסדר יערוך כבר לפני כן לתכנן הכל כמו שצריך. וגם שוב לא לשכוח שזה שבת, זה לא להיכנס למכשולים של בישולים וכדומה. נהגים כמו שבת רגיל. עכשיו, מה הדברים הנחוצים? נסביר. מחר אדם חייב ביום י"ג החודש לנקות את הבית טוב טוב, ולשתוק ולכל החמץ לרכז במקום אחד. מחר בערב, בעזרת השם, בשעה 7:20, 7:30, זה בערך הזמן, ב-27:30, של בדיקת חמץ. אבל צריך האמת להתברר להעביר לפניכם. תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. אסור לאכול, אסור ללמוד, לפני שבודקים חמץ. אדם יבוא הביתה, דבר ראשון שיעשה, יכין בדיקת חמץ. יש איזה תקלות בעניינים טלפונים, אחר כך. נדחה את זה לאחר כך. כי זה הדבר שמבהר את יצר הרע. ויצר הרע עושה כל מיני תחבולות שהבדיקה לא תהיה כמו שצריך. אחרי אדם נשים עיניו בראשו. יש נוהגים ללכת מחר לטבול במקווה, כדי להיות טהור לשם בדיקת חמץ. בן ישי אומר לי שלא יכול, לפחות יטול ידיו. אבל בלי ברכה, טול ידיים עם כלי, לפני הבדיקת חמץ, ויבוא לשם לשם ייחוד, ויתפלל להעביר כידורים מן הארץ, והילדים כבר יקרצו את הכנועי מחוץ עדיין, ויאמר פסוק נר לרבי דבריך ואור לנתיבתי. ייקח נר ביד וידליק אותו וילך איתו. לא פנס ולא חשמל ולא שום דבר אחר. אלא עם נר. עם הנר הזה צריך לבדוק את כל החדרים, את כל המקומות. אם הוא לא יכול להספיק את כל המקומות, ימנה גם כן שניים מבני הבית, כל אחד יש לו נר ביד, ויצפה אותם. אבל אנשים גדולים שמוסמכים שיבדקו טוב טוב בכל הפינות, בכל החורים ובכל הסכין. נוהגים לקחת צלחת, שיש בצלחת סכין וקצת מלח. מלח זה כדי שזה שמירה, שזה דבר שמתקיים, וזה זכות שיזכה גם בשנה הבאה. עומד ומברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שכדשנו במצוותיו וציוונו עד ביום חמץ. אסור לדבר. חיזוק. באמצע הבדיקה אם הוא צריך שידיד לו את הארון, אז הוא יכול להגיד משתיים, שלוש מילים, אבל לא שיחה אחת ארוכה. שלא מעניין הבדיקה אסור לדבר, אפשר לדבר אך ורק מעניין הבדיקה ולא יותר. ואז, אחרי זה הוא גומר, עושה בודק את הארונו, לבדוק גם את המקרר, הרבה אחד אמר לי, הוא בדק את כל הבית, אבל את המקרר, ששם נמצאים הפיתות, והמציקים, והבורקסים, את זה הוא שכח. מתי נזכר? ולב הסדר, שבא להוציא את המצור מהמקפיא, ויה, ויסה, אלה ויה, והנה שלושה בציקים ניצבים עליו. זה היית צריך לעשות ועשות, ולכן אדם משתדל לזהר. גם יודע שיש שם להוציא את הכל, לא ישיר. אפילו יש לו פיתוק של מחר בבוקר, יוציא. לא ישיר כלום. וכל החמץ בסיום הבדיקה חייב להיות מרוכז אך ורק במקום אחד. עכשיו אנחנו עושים, נוהגים למכור חמץ, כדאי למכור חמץ, למה? יש אדם שיש לו מניות, יש אדם שיש לו מתנות, יש אדם שכח חמץ באיזה חנות פעם, קנית, ושכחת בעקד, שכחת באיזה מקום, וזה נמצא באיזה מקום, מחכה לך, זה שלך. אתה חייב, אז לכן טוב למכור חמץ. וגם יעמוד ואומר, כחמירה דעיקה לרשותי, בלחד לפני שלוש פעמים, זה אחרי הבדיקה. עכשיו אדם יזהר גם, יש לו אמא זקנה, קרוב משפחה, עם הארץ, אחד שלא יודע להגיד כל חמירה וכדומה, תגיד אתה בשבילו, אבל שהוא ייתן לך רשות. אותו דבר, אחד שלא יודע, הוא ייתן לך רשות ואתה תמכור לו את החמץ. זה מועיל. אפילו בטלפון, בדעבר גם כן אנחנו מכירים בזה. זה גמרנו לגבי הלילה פחות או יותר. יום ארץ פסח, מעיקר הדין אסור לעבוד. רק מי שיפזרו אותו מהעבודה, מותר לו. או מי שצריך לעשות את העבודות לכבוד פסח וכדומה, או שירותים, נחל וכדומה, זה מותר לו. וגם זה כדאי עד חצי היום. מאחרי אחת בצהריים, בשום פנים באופן אדם יתקדל לו לעבוד. ואז ערב פסח להכין את עצמו, מי שיכול ללכת למקווה לטבול, זה מעלה גדולה מאוד. גוזזים את הציפורניים. מסתפרים, כבר לא בערב פסח, מחר צריך להסתפר. כי בערב פסח יש בעיה של עשיית מלאכה, זה שעת הדחק. זה מחלוקת, מותר להסתפר בערב פסח. אחר אדם משתדל להסתפר כבר מחר. אחרי זה, יכין את עצמו כמו שצריך, מהצהריים להכין את הבישולים, כל מה שצריך לחץ, יכינו גם מים עם מלח, או מים עם חומץ, או מים עם לימון. אני מדגיש מים, כי זה צריך של הצבלת הכרפס. ואז נוהגים, רבי חיים בלצי כותב, אדם משתדל לישון בצהריים ביום שישי, איזה שעה, שעתיים, הוא והילדים, כדי שיהיו ערים בליל הסדר. כמו שאמרנו, הזכות היא גדולה מאוד מאוד שאדם ער בליל הסדר, וכמה שיספר המיטה, לכל המרבה לספר המיטה את מצרים, הרי זה משפח. הקדוש ברוך הוא אדם יודע, הוא מכיר את כל המנהגים, מכיר את כל ההלכות. ילמד, ילמד הלכות, יקרא שיר השירים, כל הלילה. יקרא פסוקים, יחזור על ההגדה שנית, אבל זה לא ברכות. יקרא פירושים על ההגדה, יקרא אגדות, יקרא מדרשים. יש הרבה, על קריעת ים סוף, על כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לעלות לנו ולמה. זה זכות שיעשה האדם בלילה הזאת. לכן, צריך ללכת לישון. בערב פסח, אדם משתדל לישון איזה שעה או שעתיים, שיהיה לו כוח, אחר כך בלילה, וגם נתנער על הילדים, כי המצווה הכי גדולה זה שיש ילדים קטנים שם בגדה, שיהיו איתנו סביב השולחן. עכשיו, מה הסדר העניינים שצריך בערב פסח לעשות? אכילת חמץ. אכילת חמץ בבוקר עד 9:30 בבוקר, בשעון קיץ. אחרי 9:30 אסור לאכול עוד חמץ. אחרי 9:30 שגמרת לאכול את החמץ, אפשר גם לפני זה להפסיק, חייבים לאכול עוד 9:30. אז מה עושה האדם? לוקח את החמץ והולך שורף אותו. מה שנשאר, שורף אותו. צריך לדאוג שהכל יסתבך, שלא יישאר. לפעמים יש כאלה, לוקח כיכר שלם, נדבק קצת שחור נהיה מלמעלה, הוא שרף את הכיכר, איזה שרף, כל הכיכר כולו שלם. צריך לשרוף, לתפורר את זה ולשרוף את זה חתיכה חתיכה שכולו יישרף, שלא יישאר ממנו כלום. אחרי שגמר עם שריפת החמץ, יש קריאה שאומר, יש לי סדר קריאה, פשיטה לי, יש בהגדה. וגם יעמוד ויאמר, צריך להיזהר לזה, זה בבוקר, זה מדאורייתא. כאן חמירה דעיקה בשלטי לחזיתהו ולחזיתהו, כמובן מה שראיתי ומה שלא ראיתי, וביעתהו ולביעתהו, מה שביעתי ומה שלא ביעתי, מה שסרפתי ומה שלא סרפתי, נבטיל ולהפתר כהפדרה. מה זה בטל את זה קרים? אחרי שביטל יומר שלוש פעמים בחיזוק הדבר, ללך יכין את עצמו, יתרחץ, יכין את עצמו, יתרחץ, יכין את עצמו, זה בזה סיימנו. עכשיו, שריפת חמץ, 10:30. הערב על 11 עוד אפשר, אבל אכילת חמץ 9:30 בבוקר. האשכנזים יש להם עוד שעה נוספת. למה עשו להם הנחה ככה? אנחנו אוכלים סוף אכילת חמץ 9:30 בבוקר, סוף שריפת חמץ 10:45 ולא יותר. עכשיו, אדם יכין חרוסת ויגדל אותו גם כן עם אגוזים או שקדים תחומים, הכל יכין לפני החג, לא יעשה את זה בחג, בחג יש את הבעיה מגבל. אז יכין את החרוסת לפניכם. מרור, קונים מרור רק של גוש קטיף, חסה של גוש קטיף. אם אין, אז יוריד את העלים, ייקח זה ואת הקרח בלבד. וגם את הקרח יזוק אותו טוב. קרפה, קנן. ייקח קרפה של גוש קטיף. ואם אין, אז ניקח את הקרח, או יבדוק את זה בשמש טוב טוב, קח רק את הקרח האמצעי, שיש יערים ומלאים צולעים. צריך מאוד להיזהר את הדבר הזה. אסור לאכול, כמו שאסור לאכול חמץ, אסור לאכול גם בשר של צולעים יחד עם ירקות. זה בטח שאסור. עכשיו, אדם ידע גם שהכל יהיה מעוסר, האוכל יהיה קשר, לא רק שיהיה קשר בפסח. שאם זה מאוסר, אם הוא קנה את זה מחנות שמעצרים, אם לא, ייקח חתיכה מכל מי, יפתח את הסידור, ישב הסדר, הפרשת תרומות ומעשרות, בלי ברכה, יגיד את כל הסדר, יעטוף מניעה, ובנעילות ישים באשפה. תעשה, שיהיה הכל כשר למהדרין, שיהיה בכך פסח, כשר וכמו שצריך. עכשיו אני רוצה לדבר קצת בכשרות המוצרים, זה דבר מאוד מאוד חשוב. יש לנו הזהרה, רבינו הרי אומר, שכל אדם שנזהר בפסח, בשבעה ימים האלה, שלא לאכול ולא לשתות שום דבר שיש בו חמץ או חשש חמץ, מובטח לו שלא יחתם כל השנה כולה, לא יוכל יצרה להחטיא אותו. ואם ראית אדם שנחשד באיזה ארון במשך השנה, סימן שהיה משהו תערובת איסור באוכל שלו בפסח. תראו כמה זה אדם צריך להיזהר. אחרי אדם יזהר כל המוצרים שיהיו כמו שצריך. מצות שיהיו כשרות למהדרין ולמהדרין, מה שיותר מעוזר יותר טוב. יין, יין לפסח רבותיי, יש הרבה ינות בשוק שהם מזויפים. הרבה יזמות. והאם בדקתם גם כן, שתדעו את זה. לכן צריך מאוד להיזהר, הם האשכנזים מכירים שעד 20% יין הם מחשבו. לנו אסור, צריך שיהיה 51% יין. והיום הרבה יינות, רוב היינות הפשוטים שיש בשוק, אני דירקתי את זה, לא מכילים אפילו 15% יין. זאת אומרת, גם אפילו לאשכנזים זה לא מועיל. לכן יש הרבה יינות שכתוב מאחורה, כשר להשגחת הבדת, גם לפי שיטת בית יוסף. אל תאמינו להם. אמרתי כבר פעם, זה לא בית יוסף מרן שעלה אל הפתירה שלו, זה אולי יוסף רבינוביץ' או יוסף טרוקלטור. לא כתבו מי. בית יוסף. אז אחר אדם יזהר. ינות של קרמל מזרחי, אלה הכי קשרים למהדרין. אני לא אמרתי לגבי ינות אחרים מה קורה. יש ינות שהן ספקות, יש ינות שאני מכיר שהן ודאי לא יין, שעשו לשתות אותן. אבל האדם ישתדל לקנות רק קרמל מזרחי ומפרנגים. כנ"ל כאן צריך להיזהר. שיש בבית הבאים בליל הסדר, אנחנו מקבלים כל אחד, אם יבוא אדם שהוא מחלל שבת וכדומה, אחד כזה נוגע ביין, הוא עושה אותו. מה אנחנו עושים? קונים יין מיץ ענבים. אם הוא נגע במיץ ענבים, לא קרה כלום. אין שום בעיה. גם אם הוא מזג את הכוס. אין שום בעיה. לכן טוב להשתמש באותו לילה, ולא רק צריך לשתות אף מהכוסות. אדם שתה יין, אמרנו, איפה הוא יהיה ברקיע שביעית? או לפני שהגיע ילד החמעניה, הוא כבר חוצה את האוקיינוס. די, איפה הוא נפצע? די, לך תחפש אותו. אז זה מה הייתה? עכשיו, לכן, ניקח מפעננים. יש לך לשתות יין? בסוף, אולי, אז כל האחרונה תעשה יין. וכך יש ינות של רמת הגולן, של קרמל מזרחי, ואין טובים, אין קשרים למהדרין. תקנה אותם, אין שום בעיה. יין של רמת הגולן, אגב, הוא גם כן יין טוב, רק הוא יקר, זה לא שווה לאכול כיס. יין של קרמל מזרחי הוא בסדר. גם הינות של קרמל מזרחי, אם נגע בהם אדם מהלל שבת, הם לא נאסרו. ואני אגיד לכם מה הסיבה. כל הינות של קרמל מזרחי עוברים תהליך פיסטור. גם היין, לא רק המפנבים. אין מציאות שיכנס לצינורות, לדבדים, ומשם לבקבוקים, בלי שזה עובר תהליך של פיסטור, שזה מבשל אותו, וכשהיין מתבשל, אם נגע בזה אחד שהוא עושה, הוא לא עושה את היין. דינו כדין יין מרושל. לכן, או מתענבים או זה. זה הדבר הטוב ביותר. עכשיו, אדם יזהר גם מוצרים. אני חוזר על המוצרים. המוצרים, שהמוצרים יהיו קשרים בפסח. פה בשבת דיברנו, שאלו אותנו בקשר לרבניות, אני רוצה רק פשוט לתת איזה הבהרה. לא שאנחנו סומכים מכתחילה על כל ההכשרים של הרבנות, אבל אני דיברתי שאדם שיחפש מוצר, אם הוא חייב לאכול את המוצר הזה, או למשל קונה לילדים, ממתקים, במבה וכל מיני דברים כאלה שיש היום כשר בפסח, יחפש מוצר שבהכשר רבנות מפורסמת, מקומית, ידועה, ולא סתם איזה בדס או איזה שם או איזה רב שאתה לא יודע מי זה. זה הרבה פעמים יש זיופים בקשרות, שתדעו, המצב במדינה בכלל לא טוב. לכן התגשתי שאדם יקנה מוצר להשגחה. למשל, השגחת הרבנות חולון, השגחת הרבנות בת ים, השגחת החובות, השגחת הרבנות ירושלים, השגחת יש רבנות חדרה. זה אפשר לסמוך, אתה רואה, השגחת הרבנות לא נעלמונית, כן. אבל אם כתוב איזה שם שאתה לא יודע מי זה, או איזה מין בדת, יותר טוב לא להשתמש. חוץ יש על הרבנות, זה בסדר. אתה מסופר, פחות או יותר, לא אגיד שזה הכי הטוב. יש עוד, יש בדת העדה החרדית, ירושלים ועוד, אלה המוכרים, הידועים, הוותיקים, אבל לא בדת בלתי ידוע, לא כל מה שכתוב כשר בפסח בהשגחה כזה מישהו, אז אני אהיה כשר. אתם יודעים מה היה פעם ביפו לפני 40 שנה? הערבים ראו שלא קונים מהם פיתות בפסח. שאלו אותם מה קרה, אמרו לא כשר בפסח, קנו תביעות כשר בפסח, הדביקו על הפיתות ומחלו. זה היה פעם גם עיר המכבי, וראיתי למישהו אחרי פסח, היה בקבוק על השולחן באיזה שמחה, היה כתוב למטה, כשר לפסח, ליר המכבי. אז מה, זה לא אומר, כשר, הדפוס, איך אמר הרמב״ם, הנייר סובב הכל, מה שאתה רוצה, הנייר כותב, אין בעיה. אבל אתה צריך לדעת, כתובת, שיש לזה אבא. דבר עם אבא, דבר עם משהו שתדע. עכשיו, לגבי תרופות, תדעו שהיום כל הכדורים, שהם קשרים בפסחות מכדורים טבעוניים. שכל מה שקשור לטבעונות, שמה על פי רוב שיש שמה חמץ. אז יש בעיה. לכן, כדורים, כל הכדורים היום קשרים, כנת כל המשחות וטיפות למיניהן, וכמובן גם הנרות ששמים משליקה פשטירות, אלה כולם קשרים בפסח. יש בעיה אחת לפסח לגבי הסירופים. סירופים גם לתינוקות וגם למבוגרים, סירופים מסוימים, צריך לברר בבית מרקחת או יש מוקד מידע, אני יודע בכמה קופות חולים, בכללית, במכבי וגם במאוחדת, אני לא יודע מה המצב בלאומי, אבל אני יודע שיש להם מוקדי מידע מיוחדים לפסח. שמי שצריך לקבל איזה תרופה או לתת לילד איזה תרופה איזה סירופ, יברר לגבי אותו סירופ, והם יגידו לו מה כן קשר, מה לא קשר, יש תחליפים אחד. עכשיו, לגבי שאר המוצרים, אמה במוצרי ניקוי לא צריך קשר לפסח. כל מוצרי הניקוי למיניהם, גם אלה שבאים במגע עם כלים, אנחנו לא מצריכים דווקא קשר לפסח, כי בזה אין בעיות. אבל מוצרים הבאים במגע עם הפה, כמו משחת שיניים, אודם לנשים, זה צריך לקנות כשר לפסח. לא תשתמש במשחת שיניים הרגילה, כל שכן גם לא במברשות שיניים שיש לנו כל השנה, אלא לקנות מברשות חדשות, להתחיל להשתמש בזה, מזה לפסח והלאה. עכשיו, יש לנו מה לגבי שאר מוצרי המזון. מוצרי המזון, אמרתי באופן כללי, להשתדל לקנות, לדעת שיש המון מוצרים שמכילים חמץ. לצערנו יש המון אבקות למיניהם, כמו אבקות ברק, אבקות של פירה, אבקות של חומוס וכדומה. אלה מוצרים שבדרך כלל מכילים קמח ממש, וזה חמץ גמור. זה צריך לבאר אותם ולמכור אותם עם החמץ. מה עושים? עם ארון מיוחד במטבח או במחסן או בכל מקום אחר, ושם להניח את כל החמץ שישנו ולסגור את אותו ארון, וחייבים לנעול אותו. אין לך לנעול, תדביק עליו שאתה נושא על כולו מלמעלה עד למטה, כמו בחדר האטום. עכשיו אחד הרגש לשם לשמת בטעות, כי ההלכה מחייבת שהחמץ בפסח חייב להיות מנוטרל ולא לבוא לשום מגע, אפילו גם לא לראות אותו. לראות אותו נמצא אומנם, אבל לא, כשאדם לא יבוא לידי הליל המכשול, עושה את החמץ לגמרי. זה לגבי המוצרים שאמרנו שצריך להיזהר מאוד, ואדם כדי שיחמיר על עצמו, דבר שהוא מסופק לא להשתמש. אבל אם יש מוצר לתינוקות או לילדים שהוא חייב לקנות, תשתדל לקנות את המעוזר ביותר, ובזה אנחנו נסתפק. עכשיו לגבי, אני חוזר לליל הסדר. ליל הסדר חייב שכל אחד יהיה לו כערה. זה לא מועיל להשים את המוצרים על השולחן, אלא המוצרים של ליל הסדר חייבים להיות בכערה אחת, הכוונה מגש. זה לא מגש. ייקח אפילו איזו חתיכת קרטון ויעטוף אותה בנייר כסף יפה. זה גם כן מועיל. העיקר שיהיה הכל נמצא על לוח אחד, אבל לא על השולחן. קח לו איזה לוח, יעגל אותו גם אם יכול, יעצוף אותו בני הכסף, אפשר למצוא לאתר כל מיני דברים אם רוצים. ושם בקערה הזאת, בראש, באמצע, יניח את השלוש מצות, יש לו להסתכל בהגדה, כל הסדר מסודר שם, זרוע בצד ימין, בצד בצד שמאל, באמצע, בקו ישר, יש לנו מרור וחזרת, ואחר כך בצד ימין יש לנו שוב חרוסת, יש לנו את החרוסת, הקרפת בצד ימין וחרוסת בצד שמאל. זרוע, אמרתי זרוע, מה זה זרוע? זרוע כבש, אבל לא חייבים. אני חוזר ואומר, לצערנו יש בהרבה מקומות, אני מכיר הרבה אנשים, לוקחים כבשים מכל הבעל היד, כל מיני אנשים שחפים שאתה לא יודע אם הם מוסמכים או לא מוסמכים, אם הסכין נבדקה כהוגן או לא. ולפעמים יש צירך מפיק תקלה קטנה בריאה של הכבש, הכל צריך. וכן הלאה, יש בזה המון בעיות, גם בעיות של ניקור, בעיות של מריחה אחר כך, הכשרה. זה צריך רק עבודה של מומחה. ואדם לא יקנה מכל הבעל היד, הולך להגיד, יש לך זרוע, כן, יש כמה שאתה רוצה. איך תדע מאיפה הוא הביא אותם, השם ישמור. מתברר שנה שעברה שבאזור תל אביב, הביאו מעזה או מכל מיני מקומות, הביאו זרועות של כבש, הם אחרו שם. ככה היה גם כן ראש כבש בראש השנה. לכן, לא לתת יד לדברים האלה, לא צריך. לא חייב שיהיה, ודווקא אנחנו לא אוכלים את זה. בליל הסדר תדעו יש עוד הלכה, אסור לאכול צלי בליל הסדר. אתה כותב מרן שולחן ערוך שאין אוכלים צלי בליל הסדר. מדוע? שזה היה גזר בית המקדש קיים. עכשיו אם אנחנו נאכל צלי בליל הסדר, זאת אומרת שאתה כאילו אוכל קורבנות קודשים בחוץ, לכן אנחנו לא אוכלים צלי. אשר על כן, לא לצלות לא עוף ולא בשר בליל הסדר. נגיד משם לאכול, לכן מבושל שם, אבל צלוי לא אוכלים בליל הסדר. יש עדות שאני יודע שהיו נוהגים בחוץ לארץ בטעות, שוב, הם לא היו לדעות ההלכה, בטעות היו אוכלים, אסור לעשות את זה, ככתוב מרן השולחן ערוך כותב שלא לעשות את זה. לכן אנחנו לא אוכלים צלי בליל הסדר. אז הזרוע הזה מה הוא? ערך הזרוע, יש עצם ישנה אפילו לפני 10 שנים מועיל. אין, קח חתיכת בשר, תצלה אותה, חתיכת בשר תצלה אותה קטנה, תשים אותה על השולחן, לא אוכלים אותה. תשים אותה שבע בקערה ועוזר צלחת. אז עכשיו יש לנו הקערה של ליל הסדר, זה הסדר. עכשיו, צריך אדם להכין את המקום המושב של כולם. צריכים לאכול ולשתות בהסיבה. בהסיבה לא יצא איזה חובה, תדעו, מי שלא הסב לא יצא איזה חובה. אדם ששתה 4 כוסות במצב של כפיפה, שאנחנו שותים כל השנה, לא יצא איזה חובה. צריך לחזור ולשתות. אדם שאכל את המצב ולא הסב, לא יצא איזה חובה. מה זה הסב? הוא צריך להישאר עם הגב ועל צד שמאל. לא הכוונה כולו על צד שמאל. נוטה קצת לצד שמאל, כך. קצת אלכסון, בקו אלכסוני מעט לכיוון שמאל. אז בפתאום לקחת כיסאות עם משענות. אין כיסאות עם משענות, אפשר בהלכה, מרן כותב, שעין אחד על כתף חברו. זאת אומרת, נשען קצת, נוטה. עד שהאחרון ליד הקיר. אין קיר למי קיר. זה אמרנו, מה אוכלים בהסיבה? תדעו, את המצות צריך לאכול בהסיבה ואת הכוסות צריך לשתות בהסיבה. עכשיו נסביר את ההלכות של הסדר הכלליות, פרטים זה השם מעזור שכל אחד יסתכל בהגדה. עכשיו בליל הסדר השנה זה שבת, אדם בא הביתה, ושאלו מים שלום עליכם, מים אשת חיל. אנחנו אומרים, אבל בקצרה, בזריזות, לא ינגן אחת למעלה ושבע למטה עם הקהלה. שלום על אין, הלילה לא, לא מנגנים גם ממהרים, שהתינוקות לא ישנו. יגיד שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי העליון, יש, אפילו היו אומרים את זה במדרגות. המלאכים מבצרים, אין דבר. אשת חיל אומר את זה גם קצת בזריזות, יגיד כל הפרק, ומיד מתחילים לשבעים הביתה, לא מתחילים לטפל, זה חצי שעה שמתארגנים. ואיפה זה? ומה שלומך? ומה נשמע? ומה הוא? מה שהוא אדר? אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא, מחכים, יאללה, תהיו זריזים. אומרים לכולם, 7:00 להיות בבית. אתה גמרת 7:30, 7:45 את התפילה, הולכים במהירות בביתה, ומתחילים ישר את הסדר. יום השישי, השנה זה שבת, לוקח את הכוס, אומר יום השישי, ואיחוד השמיים לארץ, בורא פרי הגפן. אחר כך ברוך אתה אשר כאן לבעולם, שבחר בנו מכולם ורוממנו מכל לשון וקדישנו במצוותיו, וניתן לנו השם אלוקינו את יום השבת הזה, ואת יום חג המצות הזה, את יום צום מכל קודש הזה וכו'. ברוך אתה אשר מקדש השבת לישראל והזמנים. זה לא לשכוח, כי אם לא אמר ככה לא יצא את החובה, צריך לחזור. מקדש השבת לישראל והזמנים. למדת, ויברך שהחיינו. והאם פלאשי כותב, יעמוד ויברך אותו בכוונה ובשמחה גדולה מאוד מאוד. ויזכור באותו שעה כמה אנשים שהיו שנה שעברה והשנה הם לא נמצאים. ואז יודה השם שהוא חי, יודה השם. וזה הרמז, מי שיברך שהחיינו כמו שצריך הלילה, או ישמע את זה וישמח באותו רגע, יזכה לחיות השנה הבאה. הגמרא אומרת שהיו מביאים ביקורים בבית המקדש, מי שהיה מביא ביקורים, כל המלאכים היו צועקים ואומרים, יהי רצון שתזכה להביא בשנה הבאה. וליד הסדר, מי שמברך שהחיינו בהתלהבות ובשמחה, אומר את הקדוש ברוך הוא ואומר, יהי רצון שתזכה בשנה הבאה. ואיפה הרמז? כתוב בפסוק בפרשת בו, שמעת את החוקה הזאת למועדה, מימים ימימה. הפוקה, אומר הרב חיים ברסין, אשר תירוש בגלל שהיינו איפה, שהיינו, יקי ימנו, והגיענו, שהיינו זה חיים, כי ימנו קיום, הגיענו הגעה, חוקה, אשר תירוש חוקה, חץ, קוף, חץ זה חיים, קוף, קיום, הגעה, שהיינו, כי ימנו והגיענו, לכן כתוב, החוקה, בהתחלה, בסוף, כי הכל הולך עם שהחיינו, וקיימן והגיענו, לזמן הזה, מימים, ימימה, תזכה, קדוש ברוך הוא אומר, תזכה גם ימים, ימימה, גם שנה הבאה. ואז מיד, שותים כל אחד יושב, אז מותר לטעון טיפה שזה עומד, עושה קידוש, אבל כולם יושבים, תזהרו, יש כאלה שותים ואחר כך שוכחים את עצמם. הוא צריך עורך הסדר להזכיר אותם לפניכם. רבותיי, כשאני מסיים ברכת שהחיינו, אתם עונים אמן, וכולם מתיישבים מיד, כל אחד הכיסא לידו וכוסו בידו, ויושבים, נשאלים ושותים. כמי שלא שתה בהסתבה צריכים לתת לו עוד כוס. אז כאן מנברחי עכשיו שסיימנו את שתיית הכוס, מיד נותנים ידיים ולברכה. תירה ראשונה ולברכה, וזה לפני שאנחנו מטבילים את הכרפס במים של המלח. וכל אחד לוקח חתיכה קטנה של כרפס, לא ייקח כדאי, תטביל במי המלח ויברך תורף בלי האדמה ויכוון ולוציא את המרור. אחרי זה כמדנו, עכשיו אתה לוקח העבודה של האבא. לוקח את המצה האמצעית, חותך אותה לשתיים, דלת ו, ומצניע אותה לאפיקומן. אמרנו, לא מצניע לאפיקומן, ואין לי לעתיד לבוא. שעוד מעט משיח יבוא, ואז השכר של כל המעשים הטובים שאדם עשה, יצניעו לנו לאחר כך. עכשיו, עושה יחד. עכשיו כאן, אומר, הלך מעניה. מיד, אחרי שעשה יחד, אומר, הלך מעניה, יחלו הבטן, נוהגים לחזור על זה שלוש פעמים. רק עשה את זה קצת בזריזות, ושנוהגים גם לתרגם את זה. אז עכשיו העבודה של האבא להוכיח את עצמו, צריך להיות מתוחכם. הרמב"ם כותב שיעקור את השולחן. זאת אומרת, ייקח את השולחן, ייקח אותו הצידה, וילך יביא הפיג'מות ויגרוכים לישון. ואז הילדים, משהו פה, מה קרה? משהו משתבש בתוכנית, הם מתכננים, ופתאום תעשה פנים רציניות, ולישון. או ייקח גם את הקערה, ויגיד תוליך את זה למטבח די. אז יגידו, לא, מה זה? עוד לא עשינו סדר, מה הסדר? ואז עצם זה שהם שואלים, ואתה מקיים מצוות והגעת לבנך. יש נוהגים גם לאושים תרבוש, בקדימה, והג'לביה, חפשים דבר במותר, בדרך פתח מותר להיחפש לדבר. ואז לוקחים את המצות, שמים על הכתפיים, לוקחים צדדים בידיים, הולכים דופקים אצל השכנים, שואלים אותם, מאיפה באתם? ממוסריים, איפה אתם הולכים? לירושניים. ואז אומרים, איפה הייתם? פרעו, וככה מספרים יציאת מצרים, זה מצווה גדולה מאוד בלילה הזה. זה גם את הילדים, זה מעורר אותם, הם מצפים לזה, אתן להם להתחפש, רק פורים, לפני חודש, והם עושים פורים שני. אין דבר. וקרוב יהיה גם פורים שלישי, יבוא המשיח, נעשה עוד פעם. אז ככה מצמחים את...